חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
שלום לכולם, הנה הליגת האלופות חוזרת שלב רבע הגמר, וגם אנחנו חוזרים עם הנושא המתמיד, פרק מספר 211, לילה טוב מיכאל וינסנדן.
לילה טוב, מה נשמע?
ברוך השב מהמילואים.
תודה, תודה רבה.
אתה חוזר לשם עוד פעם.
כן, אחרי פסח.
יש כבר תאריך?
אמרו לנו להתכונן, כן, אחרי פסח. תשמע, זה חיינו, אלו הם חיינו.
כמה מילואים עשית כבר?
הייתי חודשיים וחצי, כמו שאמרנו, אחרי פסח. זה בקטנה, יש כאלה שאינו.
אני רוצה להצדיע לך.
לא, לא, לא.
שפע, בכל זאת.
צריך להצדיע לחבר'ה שסופחתי אליהם, תקשיב.
למה? ספר לי.
גדוד...
שלום, דני פורט, תכף נבור אליך, אבל אני רוצה לשמוע ציפורי המילואים של מיכאל.
לא, אני קיבלתי צו 8 ראשון בחודש ינואר, ואז סופחתי לגדוד...
שריון. שריון?
אני הייתי בסדיר בפלסר 7 בשריון. אוקיי. וסופחתי לגדוד 70-37, פלוגה ב',
כן.
לחבר'ה שגויסו מאותה שבת, מ-7 באוקטובר.
מה אתה אומר?
והם סיימו את המילואים שלהם מ-7 באוקטובר עד, רגע, אנחנו עכשיו תחילת אפריל.
כן, חצי שנה.
כן, עד משהו כמו 18 במרץ.
וואו.
הם היו רצוף.
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 וואו.
ורק כדי שאנשים יבינו, בפלוגה הזאת, 8 אנשים הפכו לאבות במהלך
נולדו המלחמה. להם נולדו להם ילדים תוך
ילדים,
כדי.
בזמן המלחמה, בזמן המלחמה, תוך כדי. והם הלכו, יצאו ל-24-48 שעות, חדר לידה, חזרו למשימות. חבר'ה...
אז אני מצדיע לא רק לך, גם לכל החבר'ה.
להם. אנשים באמת השאירו הכל
מדהים,
מאחור.
מדהים. זה, תשמע, שומע את הדברים האלה, זה כאילו הדברים הרגילים.
זה
לא דבר רגיל.
עסקים פרטיים, משפחות שלמות, קצינים עם 4-5 ילדים, אני אומר לך, באמת שמו קט לחיים,
מדהים.
ופתחו בחיים חדשים. זה, אנשים צריכים להבין.
חיים חדשים זמניים, אתה יודע, זה לא מסתיים ולהיגמר.
אבל זה זמני וזה מתמשך.
בסדר, אנחנו מקווים שהדברים יסתיימו, שכל החטופים יחזרו, שזה הדבר הכי חשוב.
גם אצלי בבית, אשתי יודעת שאחרי פסח, אני עוד פעם הולך לזה, כאילו, אנשים עכשיו מסגלים את החיים שלהם על פי המלחמה.
כן.
כאילו, אנשים, אתה יודע, וזה צריך להבין.
דני, לך יש סיפורי מילואים? לא. מילואים שלך זה פה, בערוץ הספורט. טוב, אז אנחנו היום עם משחקים ראשונים ברבע הגמר של ליגת האלופות, ויש תחושה, אנחנו אחרי שני משחקים מדהימים ביום שלישי, ושניים לא רעים בכלל גם ביום רביעי, אנחנו לא זוכרים גם כמות כזאת של שערים, וגם דרמות כאלה ומהפכים כאלה, כמעט כל משחק התהפך לכל הכיוונים, לא כולם, אבל חלקם.
אני חושב שמה שיפה בארבעת המשחקים האלה, כמובן שהיו המון שערים.
כן, תכף נדבר גם על זה.
נדבר על זה. כמובן שהיו מהפכים, אבל במשחקים טובים מאוד, אם לא מצוינים. והדבר החשוב ביותר זה שבניגוד אולי לשנים קודמות, שכן, כמעט בכל רבע גמר יש לך משחק או שניים שאתה אומר וואו.
גדולים, ואחרים פחות.
כן, ובדרך כלל משחק אחד או שניים כבר הולכים
גמורים. נכון, והפעם לא.
ואתה ככה מסיר את הכובע בפני קבוצה אחת שפירקה את היריבה שלה, ופה כל ארבעת המשחקים פתוחים, גם המשחק של פריז פתוח לגמרי. זה מה שחשבנו קודם, זאת אומרת שהמשחקים שקולים, והיה איזה בז כזה לפני, ובאמת סיפק את הסחורה אפילו מעל ומעבר.
טוב, אז קודם כל, קצת ככה נתונים לפני ש... נעבור משחק, 18 שערים הובקעו, כמה זה בממוצע? זה יותר מ-4 למשחק, נכון? זה 4.5.
4.5,
כן. 4.5 למשחק, זה המון. ממוצע של משחקי כדורגל זה 2.5, פלוס מינוס. כל 8 הקבוצות הבקיעו, גם קבוצות הבית, גם קבוצות החוץ. ואם זה נכון, הנתון שאני קיבלתי, שהפעם הקודמת שהובקעו יותר שערים בשלב הזה, זה היה ב-1957. הבקיעו 19. 57 זה לפני 67 שנים, כן? שתבינו על מה אנחנו מדברים. זה אף אחד מאיתנו לא בכלל בתכנון.
ליגת אלופות, גביע אלופות
זה לא היה, ליגת אלופות, זה גביע
היה
אלופות.
בין שנתיים.
זה, בדיוק, זה השנה השנייה או השלישית של גביע אירופה לאלופות. אז כמות שערים מטורפת. אנחנו נתחיל מהמשחקים של יום רביעי, כמובן, אחרי זה נחזור לשלישי, כי שם כמובן גם היה המשחק הכי גדול שראינו, אולי, אני חושב, המשחק הכי גדול של העונה, יש הטוענים שזה המשחק הכי גדול בכדורגל העולמי מאז גמר המונדיאל. האם אתם מסכימים
להטענה הזאת? קודם כל, הגמר המונדיאל לא היה לפני הרבה זמן.
נכון, שנה וחצי, אבל מאז.
אבל הגיוני מאוד, כן.
כן?
כן.
כן.
שר?
אוקיי, בסדר. נגיע אליו עוד מעט. אני רוצה רק לציין ולהזכיר לכל מאזינינו, שאנחנו גם ביוטיוב, לא התחלנו כבר קודם, אבל לא כולם יודעים את זה, כל הפרקים משודרים ביוטיוב, גם אם אתם רוצים לראות פרקים קודמים, כנסו לערוץ הספורט, כל הפרקים מופיעים שם, גם הפרק הזה כמובן, וגם הפרקים הבאים. טוב, בוא נתחיל עם ברצלונה, פריס סן ז'רמן, ואני שידרתי את המשחק הזה, מיכאל, אני רוצה לשאול אותך, תנסה להסביר לי, אולי גם קיבלת הסברים או קראת, מה היה השיקול של לואיס אנריקה להציב היום את מרקו אסנסיו בהרכב?
אין לי תשובה. לא, באמת, אין לי תשובה. זה... ראיתי שדניאל ריולו, שאני אוהב אותו, אני אוהב אותו, הוא חותך כל דבר שזז, אז הוא אמר זו הפתעה יותר גרועה מההפתעות שיש בביצות קינדר. מה שהוא עשה היום.
לא, הפתעות טובות לפעמים. לילדים.
הוא כאילו, החלטות באמת שאי אפשר להבין. דיברנו על זה גם לפני כן. נניח אתה הולך על מרקו אסנסיו, בסדר? למה לא נתת לו לשחק כל העונה?
נכון.
למה זה משחק הבכורה שלו, העונה בליגת האלופות בהרכב?
כן.
איפה היה כל העונה?
זה המשחק הכי חשוב של העונה.
כן, זה.
והוא גם, אתה יודע, מה אתה מצפה ממנו, שיבקיע שערים? כאילו, הוא לא סקורר.
אני לא מצפה ממרקו אסנסיו לשים שערים, די.
לא, ברור שלא.
הבנו את הדבר הזה שנקרא מרקו אסנסיו. זה בסדר, עוד פעם. וארן זייר אמרי.
למה הוא לא בהרכב?
לא יודע, לא יודע. הוא עשה 4-5 אימונים מלאים, זה לא שעכשיו...
תראה, לגבי ברדי ברקולה, אני יכול אולי להבין שהוא לא פתח, כי הוא חוזר מפציעה, ויכול להיות הוא לא קשיר 90 דקות, וראינו כמה הוא השפיע ברגע שהוא נכנס בתחילת המחצית השנייה. תכף נגיע לברצלונה, אבל אני אומר, אתה יודע, בתחילת המחצית השנייה, פז'ה עושה מהפך, שני שערים בתוך 5 דקות, זה נראה שזהו. חזרה לעצמה, והתנצח את המשחק, והיא הלכה לכיוון השער השלישי, ובסוף היא מפסידה. עכשיו, אני אומר, בסופו של דבר, לואיס אנריקה נענש על המחצית הראשונה. כי הוא בעצם בזבז מחצית שלמה, ירד בפיגור 1-0, ובמחצית השנייה בעצם הייתה תוצאה של תיקו 2-2. אז הוא הפסיד בגלל המחצית הראשונה, לא בגלל המחצית השנייה היו דקות טובות לפז'ה, דקות טובות לברצלונה, אבל אני, שוב, אנחנו לא יכולים לדעת מה היה אם, אבל אני מעריך שאם הוא עולה עם הרכב יותר הגיוני ויותר, כמו שכמעט כולם חשבו שצריך להיות, לא עם מרקו אסנסיו, אני לא יודע מה, יכול להיות עם גוסלו רמוס, משהו אחר, יותר עם שיניים, לא היו שיניים.
אני אגיד לך מה התחושה שלי לגבי PSG הזאת של לואיס אנריקה, אז אוקיי, היא קבוצה חזקה וזה וזה וזה. מה שאני מרגיש ממה שקורה העונה, ואני בעיקר מדבר על ליגת האלופות, כן, הליגה...
כן, הליגה, את האליפות
המיקרו. זה לא כזה קריטי.
זה קריטי, אבל זה פחות.
לא, בסדר. באיזשהו מקום, יש שם שלושה שחקנים מקדימה, דמבלה, אמבפה וברקולה, שהם סוג של שחקני רחוב, מבחינת ה... אתה יודע, כאילו, רצים וזה, ו... אבל באיזשהו מקום, זה כאילו, הוא מושך אותם, הוא לא נותן להם באמת את הפעילות החופשית לבוא ולעשות מה שהם רוצים. זה יותר מדי מסודר, וזה... זה קצת מזכיר לי את מה שקרה בדורטמונד במשחק הבית האחרון, שהוא לא נתן לפז'ה לצאת קדימה ולנסות למצוא את הניצחון כדי שהם יסיימו מקום ראשון, עזוב שאחרי זה הגרלה העירה להם פנים, וזה, זה. וגם פה בשתיים אחת, אז נכון שהיה את הבליץ הזה של החמש דקות והטירוף וזה, אבל יאללה, חוזרים אחורה, כאילו, בוא לא נתפרע יותר מדי. תן להם להתפרע, כאילו, זה התחושה שאני מקבל.
אני רוצה, זה משהו שגם נאמר באולפן, אני שמעתי את זה לקראת הסיום, אמבפה היום היה משחק לא טוב.
רע מאוד.
אוקיי, ארלינג הולנד היה ביום שלישי במשחק לא טוב, וג'וד בלינגהאם היה משחק לא טוב. זאת אומרת, שלושת השחקנים הטובים ביותר בעולם, לדעת רבים, כרגע.
דבריינה גם לא שיחק.
בסדר, עזוב את דבריינה עכשיו, אני מדבר אלה ששיחקו. שלושת השחקנים הכי טובים היום בעולם, נחשבים, שלושתם כשלו.
כן, אבל אני חושב ש...
זה מקרי.
מה שהיה יותר מפתיע זה אמבפה, כי גם בדקות הטובות של פריז, והיו לה כמה דקות, במיוחד במחצית השנייה, כמעט ואף מצב טוב או מהלך טוב, לא היה, אמבפה לא היה כל כך קשור.
הייתה לו בעיטה אחת מהאמצע בסביבות דקה 70.
אפס בעיטות למסגרת.
בעיטה אחת שנעצרה בדרך לשער, וזהו.
כן. וזה שחקן שאנחנו יודעים שהוא פריז תלויה בו באופן...
ברור, איזה שאלה בכלל.
מדהים, בניגוד לבלינגהם והולנד, זה ההבדל הגדול. פריז לא יכולה לנצח כנראה ביום כזה של...
יש הטוענים, ואני אחד מהם, שאין מצב שהם בפה עם שני משחקים רצופים לא טובים. רגע, שנייה, אני רואה שאתה מחייך בציניות.
לא.
אתה מחייך בציניות. לא, אבל אני אגיד דבר כזה. קודם כל, הם ינוחו, כי קודם כל, כל הכבוד להתאחדות הצרפתית, שנתנה מנוחה לקבוצות שמשחקות באירופה. גם מרסיי, גם ליל ופז'ה. אני לא זוכר שזה הדבר כזה בשלבים כאלה של העונה. זה לא מובן מאליו. אז המנוחה הזאת אמורה לעזור להם קצת. בדרך כלל זה לא כזה קריטי. בואו. קבוצות רגילות שחק פעמיים בשבוע.
אבל עדיף סופש מנוחה מאשר...
עדיף, אבל זה לא זה מה שיכריע, אבל זה יכול לעזור קצת. ובפעם הקודמת, שפז'ה שיחקה מול ברצלונה בחוץ, אמבפה היה בלתי ניתן לעצירה, הבקיע שלושה שערים.
כן, בקאמפ נואו הרק, נכון, בקורונה.
נכון, בסדר, אבל זה היה מול ברצלונה בחוץ. כן, השאלה, כן. אם הוא יכול... אני אחזור לשאלה שלי, שהגבת עליה...
אבל אז זה היה המשחק הראשון מבין שניים, לא?
נכון, אחרי זה היה אחד-אחד, בסדר, זה היה גמור. לא משנה. הוא יכול להגיע לשם ולפרק את ההגנה של ברצלונה?
ברור, מה זאת אומרת?
ראית את ההגנה של ברצלונה. הראוך הוא עשה היום משחק אדיר.
כן,
אדיר.
כל פעם, כל הכבוד למו וקונדה.
וגם קונדה מימין. וילד, קוברסי.
קנצלו גם בסדר גמור.
למרות שהם ספגו שני שערים בחמש דקות.
ברסה, עוד פעם, תכף אתה נדבר על ברסה, נכון. שעשתה משחק טוב מאוד לטעמי. כן. זה שהוא יכול לבד לפרק את ההגנה של ברסה, זה ברור מה, כאילו, לא ראינו אותו כבר עושה את זה, בנבחרת, בקבוצות. השאלה באמת, אתה יודע, כאילו, אני באמת נוטה להסכים למה שאתה אומר, שתוך פרק זמן של שישה, שבעה ימים, במשחק כל כך קריטי, שבשני המשחקים הוא ייעלם,
לא הגיוני.
זה לקרות פה משהו חריג מאוד. זה שהוא נעלם במשחק אחד זה מאוד חריג.
אני חושב ששאלת לגבי אסנסיו, אז אולי ההיגיון שאני חוזר לדיון הראשון, זה שאולי הוא רצה יותר להחזיק בכדור, כי הוא לשלוט במרכז השדה, ועוד שחקן שיודע להניע כדור וכל זה, וברקולה הוא יותר שחקן, גם לא היה קשר ב-100% כנראה, אבל ברקולה יותר שחקן של בלגן, כן? יאללה בלגן. והגול השלישי הוא קריטי מאוד לדעתי, כי... ב-2-2, אם פריז היו מגיעים לקאמפ נו, אז...
לא לקאמפ נו, היה... למונג'וי.
אלא מונג'וי כמובן. לא. אז הגיוני שברסה תיזום, ופריז באמת תנסה לעקוץ עם המהירות של דמבלה, ברקולה, כל הומואני באיזשהו שלב
יכנס. הוא לא סופר אותו.
וכמובן אמבפה. אז זה היה הולך לכיוון של פריז, היה לפריז יתרון במובן הזה. כי פריז, אני חושב, היא הרבה יותר מוכשרת. הקבוצה הזאת יותר בנויה, בניגוד למאמן שלה, על כל ההתקפות המהירות האלה. וזה קשה לעשות זה מול ברצלונה, שבאמת מבחינה, הייתה מאוד מאורגנת.
תראו, ברצלונה היום, משחק ראשון שלה ברבע גמר, מזה 4 שנים, שהפעם הקודמת זה 8-2, והיא יצאה מזה בכבוד רב מאוד. אני חושב שהרבה אנשים היום... אם הם קצת פיקפקו בברצלונה הזאת, כי בכל זאת, ריאל מדריד תיקח כנראה אליפות, זה עדיין, זה לא מסי, נאמר וסוארז שהיה, זה לא דומה בכלל. שחקנים אחרים, גבי עדיין פצוע, פדרי חזר מפציעה, הוא נכנס כמחליף. רפיני, עם כל הכבוד, זה לא נאמר. כל ההשוואות לעבר, כי תמיד משווים, אין מה לעשות, זה שזה קבוצה טובה, אבל בסדר. ריאל מדריד יותר טובה, מנצ'סטר סיטי הרבה יותר טובה, כלומר, הם לא באמת מועמדים לזכות בליגת האלופות. אבל אני חושב שאחרי הניצחון היום, בפריז, הם ניצחו את המשחק, הם לא שימו בטקו. הם ניצחו את המשחק, הם יצאו מפיגור 2-1, הם הראו אופי. צ'אבי גם מבחינה, אני חושב, מקצועית, ניצח פה את לואיס אנריקה. לא, נכון, לואיס אנריקה עשה את הטעויות שלו, אבל זה לא משנה. היה צריך גם לעשות את זה, והיה צריך לעשות את ההתאמות תוך כדי. והחילופים, להכניס את פדרי נגיע ראשונה ומבשל, להכניס את קריסטנסן נגיע ראשונה ומבקיע. זה לא מזל. אתם מסכימים איתי?
לא, זה ממש לא מזל.
זה יותר דונרומה, אבל בסדר.
לא משנה, מישהו גם צריך לנגוח את זה.
רגע, נזכיר את דונרומה בפרק הזה, או שנדלג עליו?
אם אתה פה, בוודאי.
לא, אני באמת, כאילו, אני...
לא, הפכת אותו ל...
אפרופו מילואים ומלחמות, אני כבר הנפתי דגל לבני, תודה, באמת.
הפכת אותו למונוע.
לא, אי אפשר.
זה שיש לו משחק רגל לא משובח, בלשון המתה כולם יודעים.
הבעיה היום לא הייתה במשחק הרגל, הייתה לו טעות אחת, לא קריטית.
היו לו איזה 3 יציאות, 2 עלו בגולי.
נכון.
או לא יציאות, זאת אומרת, בקרן הוא היה...
אגב, בראשון...
והגול שנונו מנדש הציל מהקו, זה לא משהו טוב.
כן, בתחילת המשחק.
לא, אבל אני אומר, הגול הראשון של רפיניה, אני פחות מאשים אותו, כי אם הוא לא יוצא לכדור, זה לבנדובסקי שם את זה מקרוב. אז אני בסדר, אוקיי, הוא יכול להיות שהוא עדף...
כן, וההגנה שם לא חיסתה.
נכון, נכון. אבל גם השליחת כדור הזאת שהובילה לגול של פדרי, ובמיוחד השער השלישי, הגבעה שקריסטנסן היה 3 מטרים מהשער. זה אפילו לא היה, זה אפילו לא היה מחוץ לטבע.
לא, זה לא להאמין.
מה, מוזר, בוא נה, באמת זה מוזר, אני לא יודע. אני לא איש מקצוע, אף פעם לא הייתי שוער, אבל שאתה רואה את זה מבחוץ, זה מוזר מאוד.
גם דודו אוהד, שהוא כן שוער במקצוע, אמר את זה, אז אני סומך עליו.
זה חוזר על עצמו כל שנה.
כן, אתה צודק. אם אנחנו מסתכלים כבר לכיוון הגומלין, אני אתן לכם נתון, אוקיי? פריס סן ז'רמן מעולם לא עברה באירופה שלב, אחרי שהפסידה את המשחק הראשון בבית. היו 6 מקרים כאלה שהפסידה בבית, אף פעם היא לא עברה. מה הסיכוי של הפעם לעשות את זה? באחוזים?
תשמע, בוא נגיד את האמת.
אתה רק את האמת.
לא.
אל תיתן לי פה דברים לא אמיתיים.
למה אנחנו אומרים שיש סיכוי?
נו.
כי יש מבפה. נכון, אחד, יש מבפה.
נכון, 100%. נכון.
זה כל הסיפור.
אוקיי.
כאילו, איך פריס תהיה בחצי הגמר?
אם מבפה יתפס יום גדול.
ופשוט יפרק את ברצלונה ביום שלישי. זה הסיכוי היחיד.
נכון.
אז בגלל זה המשחק בחיים.
אוקיי. לא, זה שבחיים אמרנו זה מרגע ראשון.
רגע, רגע. אם חלילה עכשיו קורה משהו ומבפה לא משחק ביום שלישי, אז זה גמור.
נכון.
אתה מסכים איתי? אז זה גמור.
שוב, אין גמור ב-100%, אבל...
לא, רגע, פז'ה בלי קילן יכולה להפוך תוצאה.
בסדר, סיכוי קטן עד קלוש. בסדר.
אז לכן,
אבל בוא נלך על זה שהוא כן משחק. מה הסיכוי? תן לי סיכוי, תן לי אחוזים. 60-40? 70-30?
למי?
נו, ברור שברצלונה פייבוריטית. נו, אנחנו מה... תן לי מספר. מה, אתה אומר מתחמק?
לדעתי 65-70 ברסה.
65-35, מה אתה הולך פה על דיוק?
אני טועה.
זאת אומרת, נגיד 68-32.
אני לא אובייקטיבי והכל זה. אני טוען שכל עוד קיליאן בצד שלך, בצד שזה...
אז אתה אומר פז'ה פבוריטית. פז'ה פבוריטית?
אני חושב שעדיין...
אוקיי, בסדר. תשמע, קודם כל אנחנו בעד, כי אנחנו רוצים משחק תחרותי, שיהיה מעניין, שלא ייגמר לנו מהר. אנחנו רוצים את זה, בכל 4 המפגשים. אז מהבחינה הזאת בטוח. עכשיו, נתתי את הנתון של פריז, קבלו את הנתון של ברצלונה. 42 מקרים, ברצלונה ניצחה בחוץ משחק ראשון באירופה, במשך 60 ומשהו שנה. כמה פעמים היא לא הצליחה לעבור? מתוך 42?
פעם אחת.
פעמיים. ונגד מי? אפצה קל ב-1980, ושים לב, אתה תאהב את זה, מיכאל, 1984, נגד מץ. אמיתי. אמיתי לגמרי. אני לא זוכר מה היה שם.
מה קרה
במץ? מה קרה במץ? בואי ניכנס לזה, 1984. זה שנה שבצרפת זכתה באליפות אירופה. עוד נתון מעניין, שנייה אחת, דני. פעם האחרונה שברסה כבשה 3 שערים בחוץ, בשלב הנוקאוט, הייתה ב-2015, נגד פריס סן ז'רמן, בפארק דה פרנס, והמאמן היה לואיס אנריקה. אם אתה זוכר את צמד של... לואיס סוארס,
כן.
הביא שם בין הרגליים.
עם דוד לואיז, לא שם.
כן, פעמיים הביא לו בין הרגליים. כן, כן. כן,
די. הזכרת נשכחות, אבל לגבי התוצאה, כשקבוצה מנצחת במשחק חוץ, בסדר, זה הפרש של שער אחד, זה מאוד 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 קשה לחזור.
ברור.
זה משהו שלא קורה הרבה. נכון שהיו לנו הרבה מהפכים משוגעים בשנים האחרונות,
אבל בדרך כלל לטובת קבוצת הבית, כאילו כשקבוצה מפסידה בחוץ, חוזרת הביתה ועושה את המהפך בבית.
בדרך כלל, כן. מאוד מאוד קשה לנצח ב...
אחרי שהפסדת בבית.
כן, מאוד מאוד קשה. גם שערי חוץ פה לא עוזרים להם.
בדיוק.
אז 1-0 הולך להערכה. אבל... בגדול, 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 זה 65-35, זה משאיר סיכוי, בסדר.
לא, לא, הסיכוי קיים, אין שאלה, וכמו שאמר מיכאל, וזה לגמרי תלוי בשחקן אחד בלבד.
וחכים יחזור, זה יראה...
חכים יחזור, זה יראה אמור לראות הרבה יותר טוב, למרות שזה לא הייתה היום הבעיה.
לא, נכון.
כלומר, איך שהם הסתדרו זה, למרות שהם עשו שינוי במחצית, מרקינוס פתח את המשחק מגן ימני, במחצית הוא עבר לאמצע ולוקאס הרננדס, זה דבר ימין.
עוד במפתח עם אסנסיו וכל הזה, לא יודע, לך תדע.
לא, הוא לא יעשה את זה עוד פעם. הוא לא יעשה את זה עוד פעם.
לואיס אנריקה, אתה לא...
מה, הוא צריך ללכת פה על ניצחון. הוא צריך ללכת על, על, הוא צריך להבקיע שער אחד יותר, אין פה שאלה בכלל. טוב, בואו נעבור למטרופוליטאנו, אני לא ראיתי את המשחק, אתם ראיתם אותו יותר, כי שידרתי את המשחק המקביל, אז ממה שאני מבין, שתי מחציות הפוכות ב-180 מעלות. אתלטיקו הייתה צריכה, לפי מה שאני שמעתי, להוביל במחצית 3-4-0, מחצית שנייה היא כמעט הפסידה את המשחק.
כן, לינו היה קרוב ללינו, וגריזמן במשחק מדהים, גם לינו. מחצית ראשונה, אתלטיקו פתחו באמת לחץ גבוה, קובל עשה טעות.
כן. בסדר.
דווקא יש לו עונה טובה, אבל לא, לא כל כך אופייני. אתלטיקו מדריד, יש לה את ה... אנחנו רואים את זה המון 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 פעמים, הם, יש להם 45 דקות שהם יכולים לשחק, לא משנה נגד מי, ריאל, ברסה, דורטמונד, אינטר, אינטר קצת יוצא דופן במובן הזה, לשחק מדהים, ואז צ'ולו סימאונה הולך אחורה, מסתפק ב-2-0, אולי השחקנים קצת עייפים מהמאמץ של הלחץ פתאום הרבה פחות... אינטנסיבי, ומחצית שנייה יושבים ומחכים, ועם ההגנה הזאת, ששווה כל משחק ספיגה.
מה שבעבר לא היה.
כן. אז משאיר את דורטמונד במשחק, וצריך להגיד על דורטמונד, החילופים שעשה...
טרזיץ'.
טרזיץ', גם הכניס את ברנד שהיה מדהים.
למה הוא לא פתח?
יכול להיות שהוא רצה אמצע יותר חזק, אולי.
אוקיי, לא משנה.
וגם ביינו גיטנס ואלר, עלו גם מחליפים והיו טובים.
כן, אלר גם הבקיע. שעה ראשון העונה?
בליגת האלופות.
ברור, באלופות אפריקה הוא הבקיע, עם כל הכבוד.
בליגה הוא הבקיע, אני כבר לא זוכר.
לא משנה.
לפני אלופות אפריקה לא היה לו אף שער.
אז כנראה שם שעה ראשון העונה.
כן.
דרך אגב, אני שמעתי משהו, אז היה, אני קופץ קדימה, כדי שאני לא אשכח. נדמה לי שתומאס טוחל אמר אתמול, אחרי המשחק שבאיירן מינכן, שהפנדל שהם קיבלו זה הראשון שלהם מאז ספטמבר או משהו כזה, זה יכול להיות? נדמה לי שהוא אמר משהו כזה, אבל טוב, נעזוב את זה בצד. כן, בוא נחזור.
2-1 תוצאה באמת שמשאירה את דורטמונד בחיים, אין ספק בכלל, בטח בבית, עם כל ה...
עם הקהל.
כן, ודורטמונד...
זה דרבי הקהלים.
לדורטמונד יש אופי, באמת העונה...
ברור.
נכון שבליגה...
מה הם? הם אומנם עשו את המשחק האחרון, לפני זה הם עשו רצף ניצחונות מרשים מאוד.
הם עשו רצף יפה, ניצחו במינכן שהם לא עשו את זה כבר לדעתי, זה 7 שנים. יש להם קמפיין טוב מאוד בליגת האלופות.
מי הקיליאן של דורטמונד זה יוליאן ברנדט? מבחינת התלות?
אין להם אחד כזה.
יוליאן זה יותר 10.
לא, אין להם אחד כזה שהם תלויים בו.
אבל מי השחקן שאתה מצפה ממנו שיקח את דורטמונד לחצי הגמר בשבוע הבא? זו השאלה כאילו יותר...
מרקו רויס. סתם.
בגדול ברנדט. ברנדט זה השחקן הכי... הכי יצירתי, יש כמה, יש כמובן את סנצ'ו, אבל אני חושב שברנט הוא באמת, הוא שחקן...
אני מציע משהו, מיכאל, אתה תאהב את זה. כן. אם ברנט מבקיע בשבוע הבא שער ניצחון ומעלה אותם, אנחנו שמים בפס קול את מייק ברנט שער לסמוע תמי.
לסמוע תמי.
איזה שיר, איזה זמר. טוב, בואו נעזוב את זה. אתה בכלל גדלת על מייק ברנט?
לא, אבל שמעתי, אמא.
מאבא שלך בטח.
כן. לא, אני רק כדי כך מבוגר.
אתה יודע איזה אגדה הוא היה? אין לך מושג. אין לך מושג. טוב, לא משנה.
הבחור החייטי שגורה שצרפה.
כן, נספר לך בסיפורים.
היה קאנצלר, לא?
קאנצלר? וילי ברנד. מה זה קשור? אני מדבר פה על מייק ברנד זמר. עזוב, נו, אל תבלבל דברים בדברים. וילי ברנד. אתלטיקו, כן, אתה אהבת את זה, אני יודע. חיברנו פה פוליטיקה גרמנית ושירה צרפתית.
ושרסונים מצרפתים.
כן. אתה יודע מי גילתה, אני חייב. מי גילתה את...
בשעה כזאת.
כן, כן, בשעה כזאת. מי גילתה את מייק ברנד והביא אותו לצרפת? זמרת צרפתית אגדית בשנות ה-60.
מה?
סילבי וורטון.
כן.
שהייתה נשואה ל... נדמה לי לאלון דילו, משהו כזה, נדמה לי. עזוב, עזוב.
אתה בקי בה.
אני בקי, הייתי בקי פעם, קצת שכחתי. טוב, איזה שטויות אני מדבר. איך הגעתי לזה? בואו נחזור לכדורגל. 2-1, דורטמונד תארח את הגומלין שבוע הבא. בואו תיתנו לי את הערכה שלכם לגבי הסיכויים.
אני מאמין...
האם אתלטיקו, בגלל הניצחון יש עדיין יתרון, או שעדיין זה 50-50?
אני מאמין בקהל של דורטמונד.
שהוא יביא לה את הניצחון ואת העלייה? תראה, יש פה יתרון גדול מאוד... יש יתרון גדול מאוד בלארח גומלין, למה? כי אם ה-90 דקות מסתיימות גם ב-1-0-2-1, יש לך הערכה שאתה בעצם הערכה, רק קבוצה אחת מקבל פה יתרון, את ה-30 דקות הנוספות מול הקהל שלה. שזה, ראינו כמה זה השפיע נגד אינטר.
כן, נדמה לי שגם אתלטיקו של סימאונה, שכמובן מנצחת השנה את כל משחקי הבית שלה, בעשרה משחקים האחרונים שהיא ניצחה בבית במשחק הראשון, תמיד עברה. אז כמובן שזה נותן לה, לדעתי אתלטיקו זה 60-40 לאתלטיקו.
כן? כן. 60-40? אתה מסכים?
כן, 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 אני...
כן, 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 כן.
אני מקל.
אז אנחנו, יש מצב שאנחנו בדרך לברצלונה, אתלטיקו בחצי גמר, חבר'ה.
לא, זה קצת משעמם, לא?
מה, בגלל שזה שתי ספרדיות?
כן.
מה, אתה רוצה דורטמונד פסג'ה? אתה רוצה פסג'ה, עזוב, נו, בסדר, אוקיי.
לא, אז הנה, אתה יודע מה, בשבילך, ברצלונה דורטמונד.
בסדר.
אחלה.
מה אכפת לי? אני לא, אין לי פה שום אינטרס.
ברצלונה אתלטיקו היה פעמיים לדעתי ברבע גמר, אבל לא היה בחצי.
טוב, אנחנו הולכים רחוק מדי. לא היה לנו את הגומלי, אנחנו הולכים רחוק.
לא, אבל עכשיו זה, אבל משחקים מאותה ליגה זה...
כן, יש בזה... טוב, היינו כבר גם גמרים כאלה. בואו נחזור למשחקי יום שלישי, אז כבר הזכרנו ככה בקצרה את המשחק באמת המדהים, המטורף, בין ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי.
אין מה להשוות בין מה שראינו בברנבאו.
לבין?
לשלושת המשחקים האחרים, עם כל הכבוד.
תסביר.
תסביר. זה עולם אחר, זה גלקסיה אחרת, אי אפשר היה לנשום.
כן.
הערב בפארק, יכולת לקחת...
פה בשם נשימה.
לא יודע, לא, זה...
כן.
פה אתה לא יכול, אתה רק מוריד את העיניים, אתה מפספס משהו. הקצב היה דמיוני, דמיוני, זה לא... אני אומר לך, אני הרבה זמן לא ראיתי דבר כזה.
אתם מתבאסים מזה שאחת מהשתיים האלה תלך הביתה ברבע גמר?
לא.
לא, אוקיי, בסדר.
לא, לא, לא.
תשובה לגיטימית, הכל בסדר.
לא.
תראו, אני מאוד אהבתי את הרעיונות של פפ גוארדיולה אחרי המשחק, אני שמעתי כמה מהם, גם באנגלית, גם בספרדית, והוא אמר כמה דברים מעניינים שהוא לא אומר בדרך כלל. קודם כל הוא אמר, טוב, ריאל מדריד תפקיע שער אצלנו בבית, בטוח, אחד, בטוח. בשנה שעבר הם לא הפקיעו, זה נגמר 4-0. והוא אמר, בטוח, ב-100%. הוא אמר, באנגליה לא מבינים מה זה לשחק בברנבאו. כאילו, כי הוא היה שם כל כך הרבה פעמים, כשחקן, כמאמן, והוא אמר, דקה 77-78, אתה מבין 3-2, אתה אומר, טוב, במקום אחר היינו אומרים, טוב, נו, לקראת סיום, אבל פה בברנבאו אין דבר כזה, זה 10 דקות שנשארו, הוא אומר, זה כמו נצח, זה הברנבאו, זה העוצמה של הברנבאו, ואתמול לא גם סגרו את הגג, אז בכלל. והוא נראה די משועשע, דרך אגב, הוא בא בטענות לקר הדשא, אני לא הבנתי בדיוק מה...
גם אני לא...
הוא כל הזמן, כאילו, ולא מפסיקים להתעסק עם זה בספרד, מה? הוא אמר, פלורנטינו, כל הכבוד על ההצטדיון שבנית, אבל הדשא לא טוב. מה אתה רוצה מהדשא? כאילו, הפכו אותו לאויב האומה, כאילו, בגלל שהוא, אני לא יודע. מה, בסדר, אז יכול להיות שהדשא...
אף פעם לא היה בן אדם הכי פופולרי בברנבאו.
ברור שלא, ברור.
לא, אבל מעבר לציטוטים המעניינים שהבאת, שפת הגוף שלו הקרינה שהוא
מרוצה מאוד. מאוד מרוצה, מאוד מרוצה.
כן, אנחנו רגילים לראות את פאפ אחרי משחקים...
וזה אחרי שהוא קיבל גול בסוף, אתה יודע, הוא הוביל כבר...
אנחנו רגילים לראות הרבה פעמים את פאפ מתראיין אחרי משחקים, עוד פעם, נדירים המשחקים שהם מפסדים, כן? אבל גם עכשיו שביטום הם מנצחים פה 2-1, ופה זה, אתה רואה אותו, הוא לא מרוצה, הוא משפשף את הראש, הוא לא מבין, כאילו יש כל כך הרבה דברים שכבר עוברים לו בראש, כל כך הרבה טעויות שהקבוצה שלו עשתה, ולמרות זאת הם נצחו, ופה ראית?
תשמע, תקו, לא משנה את תוצאה, תקו בברנבאו, לכל קבוצה בעולם, זה חצי ניצחון, גם למנצ'סטר סיטי. לא, גם, אבל... כשאנחנו זוכרים גם את הרקורד המדהים שיש להם בבית, אז זה די ברור.
לא, אבל באיזשהו מקום הוא השלים עם העובדה
כן.
שספציפית באותו ערב השחקנים שלו נתנו הכל, נתנו הכל, ולכן גם, אתה יודע, שפת הגוף שלו הייתה מאוד מאוד מודנת כלפי השחקנים, כי בדרך כלל הוא נוהג הרבה פעמים לבקר אותם בפומבי.
נכון.
על טעויות של זה, ופה ראית שהוא שלם איתם.
תכף נגיע לצד של ריאל מדריד, אני רוצה, באמת, הזכרתי זה בהתחלה, על שני השחקנים, הכוכבים הכי גדולים של שתי הקבוצות הללו, ארלינג הולנד בצד אחד, וג'וד בלינגהאם מצד שני, דווקא שניהם היו הכי חלשים בקבוצות שלהם. כן. וארלינג הולנד, שימו לב.
אבל אי אפשר להשוות את החולשה של הולנד,
לא,
החולשה
אני
של
לא
בלינגהאם.
משווה כלום, אני מזכיר ותכף תפרט. ארלינג הולנד בשני משחקי חצי הגמר שנה שעברה נגד ריאל מדריד לא הבקיע. גם בגמר הוא לא הבקיע, וגם אתמול הוא לא הבקיע. קשה לו. אני לא יודע אם זה בגלל רודיגר, או בגלל שזה ריאל מדריד, או אני לא יודע למה.
קשה לו מאז הפציעה?
או שקשה לו, קשה לו מאז הפציעה. הוא חזר, יש לו שער אחד, השער שהוא הפקיע נגד קריסטל פאלאס, אחרי חמישה, שישה
משחקים. סמד נגד אברטון.
בסדר, אבל היו שישה משחקים לפני זה, גם בנבחרת שהוא לא הפקיע פעמיים, וגם בליגה. ואני חושב שבעצם, ואמרתי זה גם תוך כדי שידור, ארלינג הולנד, בניגוד לאמבפה, לא תלוי בעצמו. הוא צריך שמישהו ימסור לו את הכדורים, הוא לא יכול לייצר את זה לעצמו. ושקווין דה בריינה לא משחק, אין מי שייתן לו כדור. זאת אומרת, יש פודן, גריליש, אבל זה לא דה בריינה. זה ההבדל, דה בריינה מבשל לו חצי מהגולים בערך.
במשחק נגד קריסטל פלס בשבת, זה היה מאוד מאוד בולט, כי הגול של, של הולנד היה פשוט, דה בריינה, הוא היה פשוט נתן לו את הרוחב הזה, רק לגלגל את הכדור הזה. בכוח, כי אנחנו רואים גם כשהוא מגיע למצבים טובים, הוא מפספס לאחרונה, אז לא יודע, זה חלודה, זה היעדר געגועים לדבריינה.
תקופה קצת פחות טובה.
תקופה קצת פחות טובה, וגם הבחור בצד השני, בלינגהם, גם בתקופה פחות טובה, אולי...
תראה, בלינגהם זה התחיל, אתה יודע מתי?
מההרחקה.
באותו משחק שהשופט פסל את השער, ואז הוא אמר לו, it's a fucking goal, ואז הוא חשב שזה כללה, והרחיק אותו, ואז השאו אותו לשני משחקים, שקודם אמרו, מה פתאום, לא הרחיקו, הרי זה לא באמת כללה, הוא לא... הרחיקו אותו, שני משחקים, הוא לא שיחק בהם, והוא חזר, והוא היה אתמול עצבני, הוא כל הזמן התעסק עם השופט, וכל הזמן רץ, וכל הזמן...
טוב, שחקני סיטי פירקו אותו. שחקני סיטי פירקו אותו. בסדר גמור. זה גם, אבל למה אמרתי לך שלדעתי אפשר להשוות בין החולשה של בלינגהם זה? כי בלינגהם ניסה, בלינגהם הרגשנו אותו במשחק, תבין, אז רואה, יכול להיות שהמסירות קצת פחות עבדו, והביטה קצת לא הלכה על זה.
זה הייתה, אגב, משחק ראשון שלו, העונה בליגת האלופות, שהוא לא מבקיע או מבשל, לא היה אף משחק, היו לו ארבעה שערים וארבעה בישולים בשישה משחקים, ובכל משחק הוא עשה או זה או זה או שניהם ביחד.
אתה מרגיש אותי, אתה מסכים איתי שהרגשת אותו, נכון? לאורך כל המשחק. הלנד לא היה קיים בכלל. הזכרת אותו בזה?
כל הזמן הזכרתי שהוא לא טוב.
בסדר.
לא, תשמע, אין מה לעשות. אתה רואה את זה. הייתה לו בעיטה אחת בתחילת המשחק שלונין לקח, וזהו. וזהו. ורודיגר פשוט שיתק אותו.
עכשיו,
אני חושב שהיה... בוא נחזור לריאל מדריד ולאנצ'לוטי, שזה המשחק ה-200 שלו, ובאמת אמרנו את כל מה שצריך להגיד על המאמן האדיר הזה. וההפתעה הגדולה שלו הייתה טקטית שהוא שם את רודריגו בצד שמאל.
נכון.
והרבה אנשים אומרים שזה בגלל שקייל ווקר פשוט לא שיחק, עם המהירות שלו, כי אם קייל ווקר היה משחק, אז יכול להיות שזה לא היה עושה את זה. סביר להניח.
אני יכול לחתום לך שהגול הראשון של רודריגו לא היה קורה אם ווקר היה שם. לא יודע כמה היה.
מה זה גול הראשון? השני של ריאל מדריד. שהוא קיבל את המסירה מביניסיוס.
כן, השני, סליחה, כן.
כי הגול הראשון היה של קמה וינגה.
נכון.
למרות שנתנו את זה. תקשיב לי, הוויפה האלה לא נורמלי.
לא שינו את ההחלטה?
לא, עד עכשיו אני חושב שלא. איך זה יכול להיות שזה לא קמה וינגה? איך זה יכול להיות?
הוא בעט לכיוון המסגרת.
מה זה השטויות האלה? טוב, נו, לא חשוב, לא משנה.
לא, הוא התבאס, הוא רצה להפריע שעה ראשון בריאל מדריד.
מבחינתי זה שלא. אוקיי, בוא נחזור. אתם מסכימים איתי? כאילו, ההיעדרות של קייל ווקר גרמה לאנצ'לוטי לעשות את השינוי הטקטי הזה.
אני כן, לגמרי, וזה עבד לו ממש ממש טוב. אני חושב שאולי הטעות של פאפ הייתה שדווקא סטונס, בגלל שהוא הוביל כדור, אז כל פעם שסיטי, ובמחצית הראשונה סיטי איבדה המון כדורים, יחסית למנצ'סטר סיטי, אז סטונס לא היה שם כדי לחפות, וסטונס הוא... הרבה פעמים הוא היה משחק איתו כמין מגן ימני כזה, אז, והקנג'י, זה היה יותר מדי עם שני הסילונים האלה, רודריגו וויניסיוס, ובסגל הכל כך רחב של סיטי, אין בכלל מגנים, כן, גוורדיול הוא לא באמת מגן.
לא, הוא יודע לשחק גם כמגן וגם כמלם.
חוץ מווקר, כן, אני אומר, חוץ מווקר אין לך...
לא, חשבו בהתחלה שישחק ריקו לואיס מגן ימני.
כן, אבל אולי הוא קצת בוסר, אולי, כן, יכול להיות.
גדול עליו, שחק בברנבאו.
יכול להיות.
למרות שגוורדיול אמר, פעם ראשונה שהם שחק בברנבאו, וראיתם איזה גול הוא הביא, וואו. הוא
היוות את זה עוד 1,000 פעמים, זה לא ייכנס.
אתה יודע מה, בוא ניגע עכשיו בנושא, תכף נחזור לריאל מדריד, אני לא אשכח, ולאנצ'לוטי, כי יש לי כמה דברים להגיד על זה, אבל נדבר על הגולים. אמרתי זה גם, אני חושב, במהלך השידור, אולי אחרי זה, הרי אי אפשר למדוד יופי של גולים. אין לזה, זה עניין, קודם כל זה עניין סובייקטיבי, כל בן אדם רואה את זה אחרת. אבל היו שם 3 מ-6 השערים מדהימים. אתם מסכימים איתי? גוורדיול,
אני לוקח את שפודן.
וודן ווולברדה. רגע, שנייה. עכשיו, היו 6 שערים בסך הכל. אם ניתן ציון לכל שער, סתם, בוא נגיד 9, 9.5 וכן הלאה, הממוצע של היופי של הגולים במשחק הזה, אני לא חושב שאני זוכר אי פעם משחק שממוצע היופי הכל כך גבוה. קחו למשל את גמר המונדיאל. היו שישה שערים בגמר המונדיאל, נכון? אבל חלק מהם פנדלים, הגול שלהם בפה המדהים. אבל חוץ ממנו, גולים כאלה דרדלה ופנדלים. מבחינת יופי, אין פה מה להשוות בכלל. זאת אומרת, היה פה ברמת נקרא לזה, האסתטיות, הייתה מדהימה. ולמה זה קורה? כי משחקים שם באמת השחקנים הכי טובים בעולם. בשתי הקבוצות האלה, כמו שאמרת קודם. זה הקלאסיקו האירופאי החדש. כולם אומרים את זה.
כן, כן. זה, תשמע, גם מבחינה מספרית, הגומלין הולך להיות המשחק ה-12,
אוקיי.
ב-12 שנים האחרונות, בין ריאל מדריד לסיטי. זה כבר הפך להיות כאילו, באמת, זה סוג של מסורת.
זה 6 שנים, 3 משחקים, זאת אומרת, חצי גמר, חצי
גמר. בחמישה המשחקים האחרונים, 23 שערים בין הקבוצות.
וואו.
מישהו, קראתי מישהו שכתב, הקלאסיקו החדש של הכדורגל
העולמי. כן, זה הקלאסיקו החדש של הכדורגל העולמי, אין ספק בכלל.
אבל בכל זאת אני אגיד לך, שמבין...
מי אתה בוחר?
ארבעת המפגשים...
לא, לא, איזה שער הכי יפה.
פודן, שמע.
כי הרוב אומרים ולוורדה.
לא, לא.
מה? כי גול זה לא רק הביתה האחרונה, זה גם ה... שמע, גם הבישול של ויניסיוס היה מדהים, הכל ביחד, וזה התלבש.
אני הולך על גוורדיול רק בגלל...
מה זה, שלושה אנשים, שלושה אנשים.
רק בגלל ה... כן, אני מחשב מה הסיכוי שה...
שדווקא הוא יבקיע.
השחקן הזה יבעט לכיוון הזה, בעוצמה הזאת, וברגל ימין, אז אני הולך...
טוב, אנחנו מסכימים שהיו שלושה שערים מדהימים. אתה לוקח את פודן, בסדר.
מבין ארבעת המפגשים,
כן.
מבחינתי,
פתוח ביותר? השקול ביותר?
הסגור ביותר?
הסגור ביותר.
זה סיטי ריאל.
באמת?
כן.
כאילו סיטי 90%?
משתי סיבות.
תגיד.
קודם כל סיטי בית אחד.
נכון.
זה משהו שקשה מאוד לעצור.
נכון.
הם נכנסים...
28-2-0.
הם נכנסים לטרנס.
כן, כן, 30 פרקים אחרונים, 28.
הם נכנסים לטרנס של כדורגל, לטירוף.
הם פשוט טובים.
שאתה לא, לא,
אבל... הם פשוט טובים.
זה משהו שאי אפשר בכלל לעמוד מולו.
אוקיי.
שמכנסים לקצב שם. וקווין דה ברוינה.
או, יפה. טוב שאמרת.
זה משנה עולמות.
זה משנה עולמות. אני מסכים איתך ב-100%. את מי הוא יוציא, אגב? את קובצ'יץ', נכון?
כן.
במקורי הוא היה אמור להוציא את קובצ'יץ', אבל גם יכול להיות מצב שהוא יוציא את גרילי.
הוא הרי יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא יכול להשאיר פתאום את ארלינג הולנד בספסל. הוא מסוגל. הוא לא יעשה את זה, אבל הוא מסוגל.
משהו קל לי, כשראיתי את הרכבים, זאת אומרת, כמה דקות אחרי שראיתי את הרכבים, ופתאום הוא קל לי שהוא אמר שהוא לא הרגיש טוב, כי כבר חשבתי שעוד איזה, לא פציעה, איזה עוד איזה תחכום, איזה משהו שאנחנו לא מכירים.
ברמה הזאת, כן, כן.
אבל התעשת בשנה שעברה, לא עשה, פאפ לא עשה את השטויות בשנה שעברה.
כנראה למד מהניסיון.
כנראה, כן. אני רציתי להגיד עוד משהו לגבי מנצ'סטר סיטי, אז זה מאוד תלוי, דווקא אני חושב שווקר יותר משמעותי, אני לא אומר את זה כל משחק, אבל אני באמת חושב שהוא יותר משמעותי.
למשחק הספציפי הזה.
המשחק הספציפי הזה מדה בריינה, שזה חילול הקודש מה שאני אומר פה, אבל כי באמת הנשק המרכזי של ריאל מדריד גם יהיה במשחק הבא, בוודאות, זה התקפות המעבר, זה אנצ'לוטי עושה את זה, הוא מבין שזה הכוח של הקבוצה הזאת. וסיטי השנה הגנה הרבה פחות
טובה
מהעונה שעברה.
אגב, מה דעתכם על אורטגה כשוער? כי אוקיי, אדרסון פצוע, ברור שאם אדרסון קשיר הוא משחק.
אני לא מרגיש פתוח.
אבל רגע, שנייה. אדרסון ישב על הספסל בשני המשחקים האחרונים.
נכון.
גם נגד פלאס.
מה, הבאת מקום בהרכב, אתה אומר?
רגע, אם יושב לי שוער משנה על הספסל, זה אומר שהוא קשיר, לא? כי במידה ואורטגה מקבל אדום דקה חמישית, מישהו אמור להחליף אותו.
נכון, אתה צודק.
אז אני לא...
זה מה שאורטגה עכשיו
מתפרח עד שלו. אז מבחינתי אדרסון לא פצוע.
אוקיי. אוקיי, בסדר. בואו נחכה ונראה מה יהיה בשבוע הבא. למרות שאותי זה קצת הפתיע.
עוד משהו קטן לגבי המשחק הגדול הזה, מנצ'סטר סיטי, עם כל המחמאות שאנחנו שופכים עליה באמת, לאורך העונה הזאת, לא ניצחה אף קבוצה גדולה, לא את ארסנל פעמיים, לא את ליברפול ולא את ריאל מדריד.
אוקיי. דרך אגב, היא לא חייבת לנצח אותה, היא יכולה גם לנצח אותה בפנדלים.
היא יכולה לעשות מה שפס ועשתה ב-88 מרבע גמר, נצח הכל ב...
לא, לא, זה לא.
אין כבר שערי חוץ.
קודם כל, אל תשכחו, מנצ'סטר סיטי, בכל משחק בליגת האלופות, מבקיע 3 שערים. אני לא חושב שקרה דבר כזה. הם הבקיעו 3 שערים בכל המשחקים, כל 6 המשחקים בשלב הבתים. הם הבקיעו 3 שערים בשני המשחקים נגד קופנהגן, והבקיעו 3 שערים נגד ריאל מדריד. 9 משחקים רצופים עם 3 שערים, לא פחות ולא יותר. ואמרתי אתמול שכשהזכרתי את זה, נכון, סוג של צוחק על עצמי, לא היה כדבר הזה. אני לא חושב שיכול להיות. גם מבחינה סטטיסטית, זה לא נתפס. איך אתה מצליח לדייק את עצמך ככה? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. לא 2 ולא 4, כל הזמן 3. איך זה?
אז כן, אז מה
שאני... אני הולך לשים עכשיו אימור, שסיטי מבקיע 3 שערים בגומלין. לא יודע איך זה ייגמר, יכול להיות שיפסידו 4-3, אבל הם מבקיעו 3. טוב, סתם. טוב, אז אתה אומר שזה מבחינתך סגור וגמור. בואו נעבור למשחק הרביעי והאחרון. ארסנל ביירן 2-2. אני רוצה להתחיל דווקא עם טעות השיפוט. אני חושב שמה שקרה בסוף עם נויר, כולנו מסכימים שלא היה שם פנדל. ברגע הראשון בארסנל כעסו, לא היה שם פנדל, ראינו את זה בלוחים חוזרים. אני גם שמעתי פרשנים אנגלים אומרים, לא היה פנדל. אבל, היה את הסיפור של גבריאל. שאגב, אני מבין שזה בכלל לא שודר. זאת אומרת, בשידור עצמו של המשחק, זה כנראה היו באיזה ריפלי או משהו. דקה 67 או משהו כזה. הוא פשוט... השופט מחדש את המשחק, והוא לוקח את הכדור ביד, מזיז אותו. אז בסדר, הוא לא הורחק, אבל ששאלו את השופט אחרי זה לגבי ההסבר, אומר, לא, זו הייתה טעות ילדותית. תסבירו לי, תסבירו לי. אני לא מצליח להבין את השופט שבכלל מעיז לתת כזאת תשובה מטומטמת, סליחה שאני אומר את זה. מה, אז מה אתה אומר? אז אתה תחליט מה ילדותי ומה ילדותי, ולפי זה תחליט...
לא, הוא הפעיל...
מה זה הדבר הזה?
הוא הפעיל את ההיגיון.
מה ההיגיון בזה?
שהיה אירוע בתוך הרחבה.
אבל זה אדום. אין פה שיקול דעת.
לא, הטענות שהם רוצים פנדל.
מה זאת אומרת? נגיעת יד ברחבה, בסדר.
נגיעת ברחבה.
כן, נגיעת יד ברחבה.
אבל הקטע שזה לא השפיע במאומה על המשחק.
מה זה קשור? מה זה קשור?
סתם כאילו...
אבל יש חוקה. יש חוקה. ושופט צריך ללכת לפי החוקה. הוא לא יכול להחליט על דעת עצמו, לפרש את החוקה כדעת כראות עיניו. הוא לא יכול. זה, לא יודע, לי זה...
יכול להיות שבשיקול...
לי זה הזוי כל ההסבר הזה.
בשיקול הדעת הזה, בגלל שזה אירוע שלא קורה...
זה לא היה מהלך כדורגלני.
אז מה?
אז כאילו...
אז בוא נתחיל לכדרר את הכדור ככה, עד השאר. אתה מבין מה אני אומר? יש חוק. החוק מאוד ברור, ואין פה שיקול דעת. זה לא שפגע לו הכדור ביד בטעות, בסדר. הוא לקח את הכדור עם היד והזיז אותו. אתה מקבל את הפסיקה הזו של השופט? נראה לי ככה.
לא, אני נוטה להבין למה הוא לא שרק. כי זה לא השפיע על המשחק. זה לא השפיע.
טוב, אני מחכה לשמוע את הוופה, איך היא תגיב על הדבר.
בגלל שמקרה כזה לא קורה, אז בכלל לא קורה. לא מכירים מקרה כזה. אז השיקול, האינסטינקט או בשיקול הדעת של השופט, החליק את זה.
לא, אני מבין שהוא החליק את זה. אני רק לא מקבל את זה, כי אני חושב שזה לא הגיוני ללכת נגד החוקה. זה הכל. אני מחכה לשמוע את וופה. אני מקווה מאוד שהם לא יחליקו את זה בעצמם. שהם צריכים לתת פה, תשמע, גם תוכל וגם כל השחקנים שלו אמרו שזה לא הגיוני כל הדבר הזה. טוב, בוא נעזור, בוא נדבר על המשחק עצמו. דיברנו, אם אתם זוכרים, כבר אפילו אחרי הגרלה, שאולי ארסנל קבוצה יותר טובה. אבל ארסנל חסרת ניסיון במעמדים האלה. השחקנים שלה, רובם וככולם, חלקם המועט, שיחקו, ארסנל לא הייתה בשלבים כאלה 14 שנה. אז יכול להיות שזה כן השפיע. ראינו את הטעויות האלה הקטנות, וכמו שארטטה גם אמר, בשלבים האלה, בליגת האלופות, אם אתה עושה טעויות, אתה משלם.
זה טעויות קטנות שהופכות לגדולות.
בדיוק, בדיוק. ובטח מול קבוצה כמו ביירן מינכן, שנזכיר לכם, אין לליגה, היא הפסידה את האליפות, הפסידה הכל. זה כל מה שנשאר בשחקנים האלה העונה, להיאבק על ליגת האלופות. הם בסך הכל במרחק כרגע של 4 משחקים מלהיות אלופי אירופה. זה כל הסיפור, 4 משחקים.
תשמע, אני אגיד לך, ארסנל עצמה, ברור שיש פה את אלמנט הניסיון.
כן.
לביין יש
שחקנים... חוסר הניסיון.
כן, לביין יש שחקנים בהרבה יותר מנוסים במעמדים האלה מאשר לארסנל, כי ביין כל שנה במינימום רבע גמר ליגת האלופות.
בדיוק.
אז ברור שיש לה את זה. אבל שאתה לוקח את כל הקונטקסט של העונה הזאת, הן ארסנל בפרמייר ליג והן ביירן בבונדסליגה, יש פה פערים מאוד מאוד גדולים באיכות הקבוצות.
אז איך זה אתמול הסתיים ב-2?
כי ארסנל, סליחה על המילה, חרבנה
למה זה קרה? בגלל חוסר הניסיון האירופי שלה.
אבל זה כאילו, זה שטויות שאתה לא מאמין שזה קורה. מה דוד ראיה עושה בקו מחצית המגרש באמצע, לא יודע, דבר הזוי, הזוי. וגם דיברנו על זה עם דני בפנדל עצמו, של סליבה על סני.
סני עבר... שיש לסליבה עונה מדהימה.
כן, סני בדרך לרחבה עבר 3 שחקנים של ארסנל. למה אתם לא מקריבים את עצמכם עם הצהוב? מה קרה? אז יהיה כדור חופשי 20-25 מטר מהשאר.
זה חוסר ניסיון אירופאי.
כן, אני חושב אבל שכאילו קצת להביע פליה על ה... דיברתי עם מיכל על זה לפני המשחק, שכולם אמרו איזה הגנה יש לארסנל, וואו, זה סבבה. אבל
היא באמת הגנה טובה.
לא, אבל אני אומר, לפעמים כשאתה מתמודד מול שחקני התקפה כל כך טובים, כל כך מהירים, וגם באופן שהתפתח המשחק, ביירן מינכן לא מקבלת משחקים כאלה, שהיא צריכה להגן, שהיא מראש מגנה ויוצאת למעברים, עם המהירות של סאנה וגנאברי והסללומים של מוסיאלה, והעוצמות האלה של גורצקה, זה באמת דברים שאתה לא נתקל בהם הרבה. אז אני אומר שאם אתה לוקח את השחקנים של ביירן, משווה אותם לשחקנים של ארסנל, הרי מה אמרת בתחילת העונה? ברור שביירן פבוריטית.
נכון.
אז זה לא...
בחודש ספטמבר בוודאי, כן.
אז נכון שעכשיו...
כמה דברים מעט.
אבל שאתה רואה איך העונות מתקדמות, שביירן באמת לא פוגעת בכלום,
חוץ מהריקן,
לא, בסדר.
חוץ מהריקן.
כן, עוד פעם, הוא כובש, אבל זה כמובן, כמו כל הקריירה שלו, הוא כובש, אבל הקבוצה שלו לא עושה כלום. אבל העניין, אתה רואה את ביירן, באמת, אאוט לגמרי בעונה הזאת, ולכן אני חושב שלארסנל מבחינתה, על סמך הכדורגל שהיא מציגה, והיא מציגה כדורגל טוב בעונה הזאת בפרמייר ליג.
בהחלט, אין שאלה, היא מובילה את הפרמייר ליג.
בוא לא ניתן למשחק אחד רע בהגנה קצת...
לא, ברור שלא.
אני חושב שארסנל צריכה לעבור את ביירן מינכן ספציפית בעונה הזאת.
אוקיי, אז בואו נלך קדימה לשבוע הבא, יום רביעי, אליאנס ארנה, 60,000 גרמנים, יהיו גם אנגלים, בניגוד למשחק הזה שהיו רק אוהדים, אסרו על אוהדי ביירן מינכן להגיע למשחק הזה. אבל יתרון ביתיות מאוד משמעותי של ביירן, עם יתרון הניסיון האירופאי, ואני אומר לך, מיכאל, שמבין ארבעת המשחקים, היחיד שאומר לך שהוא מבחינתי לא גמור ב-100%, אבל ב-90%, זה ביירן שמנצחת.
כן?
כן. כן?
טוב, אתה בעל הניסיון.
לא קשור, אז זה דעתי. אני יכול שאני, אתה יודע, שבוע הבא אני אגיד שיצאתי...
90-10 אתה אומר? 90-10?
לא, 90 בתחושה שהיא עולה, אבל בואו נעשה איזה 70-30, אוקיי? אני חוזר בעצמי קצת, 70-30. 70-30, זה גם הרבה.
כן, זה מאוד מעניין לראות איך המשחק יתפתח, כי מטבע הדברים ביירן תצא יותר קדימה, ואז אולי נראה את ארסנל עושה את המעברים יותר. הפוזיישן במשחק הראשון היה 58-42 לארסנל.
פוזיישן זה משהו שהוא חסר משמעות.
לא, אני אומר, אבל זה מאוד מאוד נדיר. כן. שביירן משחקת ככה.
נכון.
וטוחל הוא, עם כל הביקורות וכל זה, הוא באמת מאמן של, הוכיח את זה בעבר.
מאדם שזכה בליגת אלופות.
שהוא מאוד מאוד, כן, מאוד מאוד גמיש במשחקים האלה באירופה. גנאברי לא ישחק במשחק הזה, צריך להגיד, וגם לא דייביס. גנאברי כנראה אמסטרינג שבועיים שלושה. יהיה את קומן, שזה פחות בעיה, וגם גררו, אני לא חושב שדייביס עם היכולת שלו.
כן, הוא נכון.
הוא כבר במחשבות על מקום אחר כנראה. גם פבלוביץ' יחזור, אמור, אני מעריך
ש... למה הוא לא שחק הפעם?
הוא קצת פצוע. פצוע? כן, יש לו איזה זיהום או משהו ברגל, אבל...
תראו, לביירן זה משחק להציל את העונה.
כן, כן.
בניגוד לארסנל, וזה משמעותי. אני חושב שאם תשאלו את אוהדי ארסנל, אני לא חושב, אני בטוח, מה אתם מעדיפים, לזכות בליגת האלופות או באליפות? אליפות, אין שאלה בכלל. ליגת האלופות בסדר, אולי בשנה הבאה, לא חשוב. אליפות! אליפות, לא זכינו מאז ונגר עשרות שנה, לא יודע כמה שנים, 20 שנה, ולקחת אליפות בליגה שיש לה את ליברפול ומנצ'סטר סיטי, זה מטורף. ליגת אליפות זה כאילו הקצפת, אוקיי? אנחנו צריכים את האליפות, כרגע, אחרי כל כך הרבה שנים, בניגוד לסיטי, ש... ולכן אני חושב, שוב, זה איפשהו ב-in the back of their minds, כלומר, זה לא באמת שהם חושבים ככה, אבל זה יושב להם אחורה, בסדר, אז לא נזכה בליגת אליפות, אבל אנחנו ניקח אליפות, זה יותר חשוב, בעוד שביירן בדיוק הפוך. אין לה כלום. הרי ביום ראשון, לפי דעתי, לברקוזן חוגגת אליפות, לא אם היא מנצחת.
כן, או אם ביירן תפסיד לקלן,
כן, זה לא יקרה כנראה, לא משנה. אבל... אם זה השבוע הבא, זה בשבוע הזה, השבוע הבא. ביירן יודעת שזה משחק החיים שלה, כי אם היא מפסידה אותו, זהו, נגמרה עונה, אפשר ללכת לים. לא יודע אם יש ים במין, אין לי ים במין, לבריכה אפשר ללכת.
לאגם.
לאגם, בסדר. לנהר. אז אני חושב שביירן תגיע הרבה יותר נחושה, בטירוף, עם הקהל שלה, ואני רואה את ביירן עולה. לא, אתם לא חייבים להגיב, זה בסדר.
אני חושב שהם יעלו, גם יש סטטיסטיקה מדהימה, שביירן ב-22-25 מקרים אחרי ניצחו, אחרי טקו, בחוץ עולה.
22-25.
זה 88%.
אוקיי.
וואו. זה, ועכשיו, בשלושת המקרים שהם לא, הנה משהו טוב לאוהדי ארסנל,
נו.
שלושת המקרים שהם לא הצליחו להפיל, פעמיים נגד ליברפול, 81 ב-2019, ופעם אחת נגד מילאן, 2007.
מה זה קשור לארסנל?
כל השלוש האלה, אחרי זה ש... לא, אחרי שעברו את ביירן, זכו בגביע אלופות.
הבנתי, אוקיי, בסדר, אוקיי. אבל רוב הסיכויים שזה לא יקרה.
אני הולך עם, עם הבווארים, כן.
אתה הולך עם הבווארים, אתה נשאר עם ארסנל.
בטח, תגיד לי מה, אם הם איכות השחקנים הם מציגים כדורגל אדיר און.
בוא נעשה עכשיו...
למה שזה לא יתחבר? מה, הם מגיעים לבאן של ממת שול וג'ובאני אלבר? די,
לא, בסדר.
זה באן חלשה מאוד העונה.
חלשה, חלשה.
חלשה מאוד, כן, היא חלשה מאוד.
טוב, אני אומר ביירן עולה, דני אומר ביירן עולה.
ארסנל.
מיכאל אומר ארסנל עולה. אתלטיקו או דורטמונד, מי עולה? מיכאל.
דורטמונד, אבל אני לא באמת מאמין בזה.
לא חשוב, לא, אמרת, אנחנו נבדוק את זה. דני, מי עולה?
אתלטיקו.
אני לא אובייקטיבי במקרה הספציפי הזה ואומר אתלטיקו, למרות שאני קצת חושש. סיטי, נכון? אמרת סיטי בטוח, מיכאל.
אני הולך על סיטי, כן.
אתה אומר סיטי?
כן.
דני, סיטי? אני גם אומר סיטי. ומה נשאר לנו? פז'ה. אתה אמרת פז'ה. אמרת
פז'ה. איך אנחנו מספידים את ריאל?
לא מספידים, אבל מי שצריכה לעלות, מה לעשות?
כן, כן, כן.
לא שיהיה 4-0, לא יהיה 4-0, אוקיי? לא יהיה 4-0. אתה אמרת פז'ה עולה, נכון? אתה לא חוזר בך.
לא.
ברסה?
פריז, פריז.
באמת?
כן, כן, כן.
טוב, אני אומר ברסה, צריך לאזן את זה. אז תראו כמה אנחנו בעצם, חוץ מסיטי, זה המקום היחיד שאנחנו תמימי דעים. בכל שלושת המשחקים האחרים, יש פה דעות מדוגדות, שזה יפה, אני אוהב את זה, זה מעניין. כי מישהו פה ייפול בגדול ושבוע.
רגע, אבל תהיו אמיתיים עם עצמכם.
מה זאת אומרת?
לא, רגע, שנייה. אם היינו מתכנסים פה ערב יום שלישי.
לפני המשחקים?
לפני זה, והייתי אומר לכם, 10 דקות לפני שהמשחקים מתחילים.
טוב.
מי עולה, ביירן או ארסנל, מה הייתם אומרים?
לא, ארסנל, אבל היה 2-2.
לא, בסדר.
הייתי אומר ארסנל.
היה לי קשה, קשה עם המשחק הזה.
אבל מה זה משנה? אנחנו
לא, בסדר, במקום אחר. לא, או... לא, עוד פעם, גירם 2-2 זה לא סוף העולם.
לא, לא, אמרנו, כל 4 המשחקים פתוחים, כולם, כולל סיטי, ריאל מדריד, למרות שאנחנו שלושתנו חושבים שסיטי תעבור, אבל זה לא יהיה 4-0, אוקיי? לא יהיה 4-0, ואני חושב שפאפ צודק, ריאל תבקיע לפחות שער אחד, אולי אפילו יותר מזה. יאללה, בואו נסגור, ונתחיל להתכונן לשבוע הבא. מיכאל, תודה רבה.
שמור את הדף, תודה רבה.
אני שומר אותו, ודאי. דני, תודה רבה. זה גם מוקלט, וזה אפילו ביוטיוב.
נכון, אם אנחנו נפספס...
בדיוק, ניכנס ליוטיוב ונראה. ותודה גם לרדיו ירושלמי. זהו, עד כאן פרק ראשון של רבע הגמר. אנחנו נהיה כאן כמובן גם ברביעי בלילה הבא. יכול להיות שהרבה יותר מאוחר, כי הוא לא יהיו הערכות ופנדלים, אז תתכוננו ליום חמישי אחרי זה, לישון עד הצהריים. לילה טוב. ביי.